דברי אגדה עם הגאון הרב מרדכי מלכה.
בכל ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. אנחנו נמצאים בערב פסח, ולכן אנחנו נדבר על ההגדה של פסח. ומרכז ההגדה זהו מה שאמר רבן גמליאל, כל מי שלא אומר, כל אדם חייב לומר בליל הסדר שלושה דברים, פסח, מצה ומרור. ונלמד, בעזרת השם נלמד מהו המסר הנפלא שיש בדברים האלה. המשנה במסכת פסחים בדף קט"ז עמוד א', שם נאמר, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן, פסח, מצה ומרור. והמשנה ממשיכה, ובעל ההגדה מרחיב את הדברים, ומתחילים ואומרים, פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם זבח, פסח הוא לשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. ולאחר מכן ממשיכה המשנה ומבאר בעל הגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. וממשיך הלאה את הדבר השלישי, המרור, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, והם מררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אלו הם דברי המשנה ובעל ההגדה, וכן פסק הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בפרק זין הלכה ח', כותב הרמב״ם, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15 לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. והוא ממשיך ומבאר, פסח על שם ומרורים על שם ומצה על שם, והוא מסיים בלשון מאוד חריפה, ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה. והוא כותב עדיין, ממשיך הלאה ומוסיף עלינו, יש עוד דבר אחד שאנחנו גם נוהגים, וכותב בפרק ח' בהלכה ח', כותב, בזמן הזה שאין שם קורבן, אחר שמברך המוציא לחם, חוזר ומברך על אכילת מצה, ומטבל מצה בחרוסת ואוכל, וחוזר ומברך על אכילת המרור, ומטבל מרור בחרוסת ואוכל, ולא ישה אותו בחרוסת שמא יבטל טעמו, וזו מצווה מדברי סופרים. ואחר כך כורך מצה ומרור ומטבל בחרוסת ואוכלן. ועל כך כותב בהשגות הראב"ד, אברהם אומר, או אני אומר, זה הבל. כך כותב על דברי הרמב״ם. מה ביאורם של הדברים? איזו השגה זאת? למה דברי הרמב״ם הם הבל? וביארו המפרשים שקושיית הראב"ד היא, הרי המצה, כמו שמבאר את המשנה ובעל ההגדה, זהו זכר לגאולה שיצאו לחירות, ואילו החרוסת זהו זכר לשעבוד לתית, כמו שמבואר מסכת פסחים ודף עין א', קופתת זין עמוד א', תניה קבתה דרבי יוחנן, תבלין זכר לתבן, חרוסת זכר לתית. אז הוא שואל, כיצד שייך לטבול מצה בחרוסת? איך אפשר לערבב גאולה עם מרור, עם עבודת פרך? אז הרדבז למשל כותב לתרץ שמצה היא מסמלת שתי מצבים. היא מסמלת גם מצב של עבדות, שהעבדים היו מאכילים אותם מצות כדי שלא ירעיבו ויחסכו בזה מזון. מצד שני היא מסמלת גם גאולה, וכיוון שהיא מסמלת גם עבדות, אז יש שייכות לטבול אותה בחרוסת, כיוון שבצד הזה היא קשורה אחד לשני. ונאמרו עוד כל מיני תירוצים, או שיש כאלה אמרו, הנה זה בדיוק כמו הלל שהיה קורחן ביחד, מצא ומרור וחרוסת. ולכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים עוד לשאול כמה שאלות, ולהתבונן קצת בדברי התנא הקדוש ודברי בעל ההגדה. ובראשונה נשאל, רבן גמליאל אומר שכל מי שאינו אומר שלושה דברים אלו, אינו יוצא ידי חובה. ועוד הרמב״ם אומר, אלו הן ההגדה, הדברים אלו הן ההגדה, מה הפשט? למה? כל יתר הדברים הם כלום? כאילו בשלושה הדברים האלה עומד כל מוקד ההגדה וליל הסדר, מה ביאורם של דברים? זאת ועוד. גם מנהגו של הלל, זה עצמו צריך להבין. איך ייתכן שקורחים ביחד מצה ומרור וחרוסת, שזה בעצם באמת זה שאלה קשה, שואל הרעבד, הרי זה גאולה ושעבוד, איך מערבבים אותם יחד, מה ההסבר? ועוד יש להוסיף ולשאול, כיוון שהמרור הוא זכר לשעבוד, זה הרי בא להזכיר לנו את כל השעבוד, אם כן, מדוע רבן גמליאל התנא הקדוש אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו, שימו לב לניסוח, פסח, מצה ומרור. כל אחד יודע, כל תינוק שלומד את החומש ויודע את המציאות, מה הייתה? אז מה היה בתחילה? עבודת פרך, היה מרור, היה חרוסת, רק לאחר מכן היה קורבן הפסח, ולאחר מכן היה המצה הגאולה. אם כן, למה הוא סידר את הדברים הפוך? למה הוא התחיל בפסח ובמצה ורק המרור בסוף? הרי הסדר של הדברים זה מתחיל עם המרור, עם השעבוד, מה הפשט בדברים האלה? מה גם יש להוסיף ולשאול, הרי מה זה מרור? הגמרא מבארת, יש כמה דרגות של מרור, ובסופו של דבר התקבל להלכה ונקבע להלכה שלוקחים את החסה, שזהו הדרגה הראשונה במושגי המרור, שהיא הכי הכי פחות מרורה, שיש קצת אפילו מתיקות לחסה. מעט מעט מאוד מרירות יכול להיות בחסה. למה בחרו בחסה שהיא תסמל את המרור, את המרירות, את המצוקה, את השעבוד של עם ישראל במצרים? למה? למה לא לקחת דווקא הפוך את הדבר שבאמת הוא מר, כדי שנוכל לשחזר קצת את המצוקה שחוו אבותינו במצרים? לכן מאזינים יקרים, אנחנו נקדים ונאמר, חג הפסח הוא נקרא בשם חג החירות. המשמעות להבנת פשוטי העם זה לחיות כציפור דרור ללא שום מחשבה מעמיקה בחיים, אלא לזרום עם המציאות כשפת העם. אולם חז"ל מלמדים אותן שהחירות האמיתית היא שהאדם הוא משוחרר מיצרו, אשר מעבירו על דעת קונו, יוצרו ובוראו נגד תכליתו בעולמו. רק אז הוא נעשה בן חורים אמיתי. אחת הנקודות המרכזיות שיצרו של האדם משעבדו ומעבירו על דעת קונו, זה כאשר הוא מראה לאדם את המציאות בחיים קודרת. הוא מתבונן ברוע מזלו, ואף במאורעות חייו עדי שמפילו ברשת הייאוש והדיכאון להיות בעצבות נוראה. וכל זה נובע בגלל חוסר האמונה והביטחון בקדוש ברוך. מאחר והמבט של האדם הוא קצר ראייה, אינו רואה אלא חצי התמונה, הוא מתמרמר על חייו והפוקד אותו ומאפיל על עושרו ושמחתו. אולם חג הפסח, שהוא חג החירות, חג האמונה, בו עלינו להתחזק מאוד ולהפנים את המסר של זכר יציאת מצרים, כאשר נבאר שהכל לטובה. וכאשר האדם יזכה לראות את כל התמונה, יודה וישבח ויהלל את הקדוש ברוך הוא על כל הנעשה איתו. ובזה נבוא מוריי ורבותיי קצת לבאר את כל הנושא הזה של האגדה והמסר של התנא הקדוש. ונראה לאן יודעתי לבאר, שאומנם נכון שהפסח והמצה הם סמל הגאולה והחירות, כמו שהתנא מבאר, כמו שבעל אגדה מבאר, שהפסח על שם שפסח והמצה על שם שבחיפזון יצאו, שנגלו ממצרים. ומעידך המרור זה מסמל את העבדות ואת המרירות, שמרירו את חייהם בעבודת פרך. וגם החרוסת, כמו שהגמרא אומרת, זהו זכר לתית. אלא שעלינו לדעת, כי מעת השם לא תצא הרעות. וכל מה שנראה לנו רע, הוא הטוב, שאילו היה ניתן לאדם לראות את כל התמונה, ולהבין ולאפשר לו לבקש כיצד ינהגו איתו, בטוח שאת זה בדיוק היה מבקש, מאחר והתוצאות של המרור הזה, הוא הטוב שקירב ומהר את הגאולה. ודווקא מכוח אותו מרור, הקדוש ברוך הוא יכל לקצר ולזרז את הגאולה במקום 400 שנים ל-210. ונמצא שלבסוף, כאשר כל המעגל נסגר, מבינים למפרע שאין יותר טוב מאותו מרור, שהוא ורק הוא סיבת הגאולה המהירה. וכאשר כבר אמרו חכמים חז"ל במסכת נידה בדף למד א' עמוד א', ששם דרש רב יוסף את הפסוק בישעיהו פרק י"ב פסוק א', אומר הנביא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. אומר רב יוסף, במה הכתוב מדבר? בשני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהם, התחיל מחרף ומגדף. לימים ששמע שהטבעה ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח, לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני. והיינו דאמר רבי אלעזר, שאפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו. ביאורם של הדברים, מוריי ורבותיי. חזר רוצים להמחיש לנו, להמחיש כיצד מתנהל המציאות אצל האדם. וממחישים את זה במעשה שהיה עם שני סוחרים שתכננו להפליג בספינה לרגל מסחרם, וכמובן בזמנם היה צריך להזמין מקום בספינה זמן ארוך קודם לפני הפלגה, ולהמתין זמן רב עד שיגיע התאריך בו תפליג הספינה דרך מקומם. וכל מסחרם היה בנוי על רכישת סחורה במקומות מרוחקים, כך שנסיעה זו היא גורלית להצלחה. והנה קבעו אותם סוחרים להפליג יחד, והזמינו מקום והמתינו זמן רב. וביום הגיע זמן ההפלגה, אחד מהם הזדרז והלך לקראת הספינה להפלגה והצליח להפליג. אולם חברו הסוחר השני, דווקא באותו יום בהכנותיו לנסיעה, נכנס לו קוץ ומסמר ברגלו. הדבר גרם לו לכאבים עזים מאוד ונזקק לטיפול, ולא היה מסוגל לפסוע על רגליו. ובינתיים הספינה הפליגה לדרכה והפסיד את הנסיעה. הדבר גרם לו צער בכפליים, לא רק שנדקר ברגלו וסובל כאבים עזים עד היותו מרותק למיטה, אלא גם הפסיד את הנסיעה הגורלית להצלחת מסחרו, והתמרמר על רוע מזלו וכינה בחברו על הצלחתו ומזלו הטוב. אולם לאחר ימים הגיעה הבשורה המרה אשר בה נתבשרו יושבי המקום, כי אותה ספינה טבעה בים ומתו נוסע, ובתוכם גם הסוחר הראשון שנסע. כאשר שמע הסוחר השני את הדברים, הפך את אורו ופתאום התחיל להודות לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על הקוץ או המסמר שנכנס ברגל, איזה מזל מיוחד יש לי שניצלתי, ואם הייתי נוסע בטח היה גורלי כמו חברי. הורית לדעת מה יוצא לנו מדברי חז"ל, באים להמחיש לנו את הדברים, שבתחילת הסיפור דקירת הקוץ או המסמר היה דבר רע וכואב ומציק מאוד, ואף מזלו נראה הכי רע שיכול להיות, והוא ממורמר מאוד. אך כאשר הסיפור הושלם, התהפכו היוצרות ונגלה למפרע שאותו קוץ או אותו מסמר, הוא היה סיבת הצלת החיים שלו, וצריך לעשות מסיבת הודיה על תקירת הקוץ והמסמר ברגלו. וזה כוונת הנביא בישעיה. עודך השם כי ענפת בי. אתה צריך להודות לשם, אומר רב יוסף. הנביא אומר, עד כמה אתה צריך להודות לשם שענפת בי, הכוונה שציערת את האדם. היות ובסוף מה יקרה? יראה האדם אחרי שישוב הפכה ותנחמני, יראה עד כמה היה הכל לטובה. כי כל מה דעביד רחמנה לתו עביד, וכי דכתיב וראית את אחוריי ופניי לא יראו. ללמדנו שאין האדם מסוגל להבין הנהגת הקדוש ברוך הוא, רק לבסוף שהכל לטובה. ויש להוסיף על כך, מאזינים יקרים, רמז נפלא לדבר ששמעתי מהראשון לציון, הרב הגאון שלמה עמר שליטה, שהוא אמר דבר מאוד יפה ומתוק בפסוקים, בחומש שמות פרק ו' פסוק ו', שכתוב, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם וכו'. אז לכאורה הוא שאל שאלה יפה, המילה מתחת מיותרת, מה זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים? והוצאתי אתכם מסבלות מצרים, המילה מתחת לכאורה מיותרת. אלא כאן הכתוב מרמז לנו את הסוד, איך וכיצד קיצר את השעבוד במקום 400 שנים, רק רדו שנים. איך עשה את זה? דהיינו על ידי שהוא הכביד את הצער, הכביד את העבודה, הקשה את העבודות פרך, אז זה היה קושי יותר באיכות, ואז הוא קיצר את הזמן. נמצא כוונת הפסוק, והוצאתי אתכם מתחת, מתחת לסבלות, פירושו של דבר שיש משהו מתחת, מסתתר מלמטה. מתחת, מה שמסתתר מתחת הסבלות, זה שהוצאתי אתכם. וכן הדבר, מתוך עבודתם, תמון הצלת בני ישראל, כיוון שכל הכבדת הסבל, הוא שזירז את הגאולה. אם כן, מאזינים יקרים, אחרי הדברים האלה, נבין היטב היטב את דברי התנא רבן גמליאל. מדוע היפך את סדר הדברים? מדוע התחיל בפסח מצב ולבסוף רק מרור? למה? כיוון שרק אחרי שהיה פסח ורק אחרי שהיה מצאה, יכלו להבין שהמרור הוא גם כן הופך להיות חלק מהליך הגאולה. הוא חלק מתוק. לכן לוקחים בכוונה, חז"ל להלכה פסקו שלוקחים את החסה הכי פחות מרורה, שכמעט מתוקה. למה? להמחיש לנו שהזכר הוא שנבין, שנפנים, שגם המרור הוא מתוק. נכון שכרגע זה נראה לך מרור, כרגע זה מציק, אבל תדע שתכליתו זה להמתיק לך, לעזור לך, להטיב עמך, כך שהמרור הופך להיות מחלק מהגאולה. נמצא שהפסח, המצה והמרור והחרוסת, כולן הן דבר אחד, הכל חלק מהגאולה. זהו תהליך אחד מושלם. ולכן הלל הזקן היה קורחן כאחד. למה? כדי שנפנים, נפנים, לא להבדיל בין הפסח, המצה, למרור ולחרוסת. הכל עם חטיבה אחת, מעת השם לא תצא הרעות, כי הכל לטובה. זה רק בעיני האדם, בשלב מסוים, הוא טועה והוא חושב שזה רע. לכן קורחים את הכל ביחד, וזהו ההסבר הנפלא בדברי הרמב״ם, שהכל זה מסמל את הגאולה. ובזה נבין, מוריי ורבותיי, למה רבן גמליאל אמר, מי שלא אמר שלושת הדברים האלה אינו יוצא ידי חובת זכר ליציאת מצרים. והרמב״ם אומר, אלו הן דברי האגדה. מה הפשט? כיוון שהיסוד בזכירת יציאת מצרים זה לחזק את האמונה וההשגחה הפרטית, ולזכור כביד חזקה הוציאנו ממצרים, באורם של הדברים שגם שהכביד את העבודה, ויקשה את עורפם של המצרים נגד עם, ופרעו נגד עם ישראל. כל זה הוא סיבה לקיצור השעבוד ולגאולה. כיוון שהכלל הוא כל דעביד רחמנה לתו אביד. וזהו חג הפסח, הוא חג האמונה, עלינו לחזק ולהתחזק כולנו באמונה, כי צדיק באמונתו יחיה. ובלעדי זה חסר את עיקר הסדר, את עיקר זכר יציאת מצרים. ומצאתי דבר מתוק מדבש שכותב השלה הקדוש בספרו במסכת פסחים, מצא השירה דרוש השישי אות תף קוף ה. הוא כותב רמז נפלא למה בעל ההגדה כותב בשלושה הדברים: פסח על שום מה, מצה על שום מה, מרור על שום מה. למה הוא חוזר כל פעם על שום מה? מה הוא מתכוון ברמז הזה, בדברים האלה? אז אומר השלה הקדוש דבר מתוק מדבש, הוא אומר פסח, מצה ומרור הם בעצם בחינת היה, הווה ויהיה. זה מרמז בעצם מאז בריאת העולם ועד סופו, הדבר הזה הוא מרמז את כל התהליך של העולם, והוא בעצם בסוד שם י' כ' ו' כ'. השם הוויה, כשאדם מזכיר ברוך אתה השם, צריך לחשוב היה, הווה ויהיה, והוא מסמל את מידת הרחמים. הסמל של השם הזה זה מרמז שהכל מה שהיה ומה שהווה ומה שיהיה, הכל מידת הרחמים. שבעצם השם הזה יוצא כאשר ממלאים את האותיות יוד, יוד וגם אות ה וגם אות וו, כאשר ממלאים אותם, אז זה מרמז את את שם השם. זה יוצא 45. יוד זה הרי זה 20, יוד וו דלת, ואחר כך ה עם א' זה 6, ואחר כך וו זה, ואחר כך ה, סך הכל יוצא 45. אז המה זהו רמז, בא לרמז שהיה, הווה ויהיה, זה הכל מידת הרחמים. וזה התכוון הבעל ההגדה שאומר על שום מה, כי השם הזה הוא מידת הרחמים, ללמד אותנו, כמו שכותב, הוא מביא דבר יפה, שבספר כל בוכים, הוא אומר את הפסוק, הוא מבאר את הפסוק באיכה, בפרק ה' פסוק א', שכתוב שם, זכור השם, מה היה לנו. אז הוא מפרש שם דבר יפה, שהוא אומר, הכוונה היא, שבתשעה באב רחמנה לצלן, התהפכה, מה זה רמז ליוד כבב קש, שזה מידת הרחמים, היה לנו, נהפך ללנו, לנו בגימטריה, 86 זה בגימטריה אלוקים, הפך הכל למידת הדין. ולכן אנחנו מבקשים, אומר השלה הקדוש, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. אנחנו רוצים רק את השם שלך הגדול, י' כ' ו' כ', שהוא מסמל את מידת הרחמים. וזהו הרמז של בעל ההגדה, שגם המצה על שום מה, וגם הפסח על שום מה, וגם המרור על שום מה, הכל זה בחינה של מידת הרחמים, כיוון שהכל זה לטובה. כמה מתוק מדבש. המרור הוא המתוק שמחיש ומביא ומקדם ומזרס את הגאולה. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, יש על זה המון מעשיות כדי ללמד אותנו את הדוגמאות האלה. אבל בחרתי במעשה שהיה עכשיו ממש טרי. אבל מה אנחנו לומדים מוריי ורבותיי? שאחד מהיסודות של חג הפסח, להחדיר בקרבנו את האמונה בהשגחה הפרטית, על כל אדם ואדם. ועל כל פרט ופרט בחייו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם הוא לטובתו. גם החלק שלהבנתו נראה רע, אינו אלא מפני שלא רואים את כל התמונה, כמו שאמר דוד המלך בתהילים בפרק י"ט פסוק י', משפטי השם אמת. אבל מתי זה? צדקו יחדיו, כשרואים את כל התמונה מושלמת. הכוונה בזה שמתי יכולים לראות שמשפטי השם הם צודקים והם נכונים? רק כשרואים את כל חלקי המעשה, רואים תמונה שלמה, ורק אז מבינים כמה הקדוש ברוך הוא מלא רחמים. הוא כרחם אבל בנים, ככה השם מרחם עלינו. לכן אנחנו צריכים לקרוך את המצה עם המרור והחרוסת, לטבול את המצה בתוך החרוסת, להגיד את המרור בסוף, כדי אחרי שאנחנו קוראים פסח מצה, יודעים שגם המרור הוא סיבה מסיבות שזרזו את הגאולה והכל לטובה. וכשאדם מפנים את זה, זהו זכר יציאת מצרים, זהו האגדה, ולכן מי שלא אומר את שלושת הדברים האלה לא יוצא ידי חובה. לכן מאזינים יקרים, כמה אנחנו צריכים תמיד להודות ולהלל ולשבח את בוראנו, כי גמל עלינו חסדו, כמה שהוא משתדל, כל מה שעושה איתנו ודאי ובוודאי הכל לטובה. ויעזור השם שנזכה כולנו שיקוים בנו הפסוק, כאמץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, ועתיד הקדוש ברוך הוא בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל, וכמו שהיה ניסים ונפלאות ביציאת מצרים, כך יהיו ניסים, מופתים, ישועות גדולות בימינו, וירצור שהחג הזה נזכה כולנו לראות בבניין בית המקדש, ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים, אשר דמה מזרק על קיר מזבחך בעזרת השם, אמן ואמן. חג כשר ושמח לכל מאזיננו היקרים, ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לדברי אגדה עם הגאון הרב מרדכי מלכה.
חול ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי.